מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, וכמו בכל יום שני, אנחנו עם המדף של זוהר, פינתה של פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שבה היא מוסיפה כל שבוע ספר נוסף למדף ספרי הילדים והנוער המומלצים שלה. שלום לפרופסור זוהר שביט.
שלום שלום, בוקר טוב.
אז אנחנו מדברים היום על 8 בעקבות 1, בלש עברי לילדים. מדהים?
נכון מאוד. אז תראו, באמת אפשר לומר שב-1945, השנה שבה הספר האור נפל דבר. זה קרה 10 שנים לאחר שראה אור התרגום לעברית של אמיל והבלשים. אנחנו נדבר על אמיל והבלשים בשבוע הבא. ואז התפרסם ספר פרי עטה של ימימה אבידר צ'רנוביץ', או צ'רנוביץ' אבידר, צ'רנוביץ' היה שמה מהבית, 8 בעקבות 1, וכנראה שספרו של אריש קשנר שימש לו מודל, ואל יקר הדבר בעינינו. צריך לזכור שהספרות העברית באותם ימים הייתה אחד מהנכסים הלאומיים הכי חשובים, כי מה היה ללשון? היה לו התרבות שאפיינה אותו ובדלה אותו מהתרבות של הגולה, וגם כחברה יצרה איזשהו מכנה משותף, איזושהי ליבה. והאווירה השפרתית כמובן הייתה מאוד עוילת לכל דבר שלכאורה לא נתן את הכבוד הראוי לספרות העברית, ולכן היה מאוד לא פשוט לכתוב ספרות בלשית. על ספרי הבלשים של טידהר למשל, שהיו מאוד אהובים על הנוער העברי, ויש אין ספרות תיאורים של איך הם קוראים את הספרים מתחת לשולחן, כתבו על זה בעיתון דבר, מאיה או יובל, אתם יכולים לקרוא את ה...
ככה כתבו בעיתון דבר על ספרי הבלשים. מבחינה ספרותית, כדורי הקאה הם, ומעורי בחילה אפילו אצל אלה שאינם מכוננים בהסטניסטיות ספרותית מיוחדת. מבחינה חינוכית, כדורי רעל הם בהחלט.
אז להבין, על הרקע...
לא בחלו במילים.
כדורי הרעל האלה, סליחה?
לא בחלו במילים שם.
לא בחלו במילים. עד כמה הספר הזה היה, היו בו חידושים מרננים, ואני חושבת שאפשר לראות בו אבן דרך בספרות הילדים העברית. גם מומץ בו המבט הילדי, גם ניתן בו ביטוי ללשון ילדים, כמובן בנוסח הכתוב שלה. הוא התמקד בחבורת ילדים, והמבוגרים כמעט נעלמו ממנו, ודבר חשוב מכל, הוא הכניס את הז'אנר של הבלש.
אז אולי לפני שאנחנו נמשיך, נשמע את השיר מתוך הסרט שנעשה בעקבות הספר הזה. סרט שביים מנחם גולן ב-1964, מוזיקה שכתב דובי זלצר. יש שם 3 שירים בסרט ששרה גאולה גיל בליווי מקהלת הילדים של, על שם צדיקוב. אז בוא נשמע רגע. אז איך קרה שספר בלשי שבו חבורת ילדים עוקבת אחרי פושע שמתגלה כמרגל גרמני מסוכן זכה לחיבוק האוהב מהממסד הספרותי, הפך לרב מחר, עובד לשני סרטי קולנוע, ובשנות ה-60 אפילו היה משחק לוח נפוץ עם קוביות וכרטיסים, עם תמונות של שחקני הסרט. איך כל הדבר הזה קרה?
אז התשובה נמצאת בחלקה בכישרון הגדול של ימימה אבידר צ'רנוביץ', ובכך שהיא הצליעה, כפי שאנחנו נראה, ספר שמצד אחד היה מבוסס על המודל האירופאי החדש, ומצד אחר הוא הכיל והנחיל את הערכים שהמנהיגות היישוב ביקשה להעביר לילד. המודל החדש לערכים נגיע עוד מעט. המודל החדש, אני רוצה לומר כמה מילים על המודל החדש, הוא ניכר באוטונומיה הרבה שניתנה לעולם הילד, וביצירת מרחב שכולו ילדים. ערכים, כפי שאנחנו נראה בהמשך, נקרו בתפיסה לאומית לא מתנצלת. היום אי אפשר כמובן לכתוב דברים כאלה, ובגיוס של הילדים למאבק הלאומי. עכשיו, אני רוצה לומר כמה מילים על ימימה צ'רנוביץ' אבידר. הכרנו אותה בשבועיים האחרונים כמתרגמת של אי הילדים, וכשותפתה לכתיבה של מירה לוב. האמת היא שקשה לחשוב על הבדל גדול יותר מזה שהיה בין שתי הסופרות. מירה לובן נאלצה לעזוב את גרמניה, של תרבותה היא הייתה קשורה באבותות, ובארץ ישראל ארצה חדשה היא לא חשה את עצמה בבית, אלא במידה רבה הייתה בה בגלות. ימים עד צ'רנוביץ' אבידר הייתה נטועה עמוק באליטה החברתית והתרבותית של היישוב. היא נולדה למשפחת סופרים, אבי היה סופר, גם שני הדודים שלה, א' קבק ופרופסור חיים צ'רנוביץ' היה סופר. ההורים שלה עמדו על כך שהילדים ידברו עברית עוד באירופה. בוורשה היא למדה בגן ילדים עברים נתן אלתרמן. אחרי שהיא עלתה לארץ היא למדה בשני המוסדות שלמדו בהם בעברית, הגימנסיה בירושלים והגימנסיה העברית בהרצליה, ואחר כך גם למדה חינוך בברלין ובווינה. הייתה חברה בארגונים שונים של טיפלו בילד, הייתה לה פינה קבועה בתחנת הרדיו בירושלים. בקיצור, מה שנקרא בעברית צחה, הצנדרום של הפיילה. זאת אומרת, היא באמת הכי הכי מרושטת הייתה. עכשיו, אולי בגלל זה היא גם מעזה לעשות דבר כל כך חדשני, כי זה נעשה ממקום של, אני חושבת, של הרבה ביטחון. כמו הרבה, כמו רוב ספרות הילדים העברית שנכתבה בתקופת היישוב, גם עלילת שמונה בעקבות החג מתרחשת בהתיישבות העובדת. מאוד נדיר למצוא ספרים שקוראים בעיר, אנחנו עסקנו לפני כמה שבועות באחד מהם בספר של לאה גולדברג. אז חגי בן העיר מתארח בקיבוץ שעל הכנרת, הוא משתלב בחבורת הילדים, אבל מה שמיוחד הספר של ימים אבידר צ'רנוביץ' הוא החלטה להפוך דווקא את חגי לילד העירוני, הילד העירוני לזה שיוביל את הסיפור. הוא גם המספר, גם המאייר וגם הגיבור הראשי. הימים הם ימי מלחמת העולם השנייה, וצריך להבין את הרקע ואת ההקשר ההיסטורי שבו מתאר הספר. מטוסים איטלקיים הפגיזו את ערי החוף, בהם גם תל אביב, והמערכה על אל אלמין התקרבה לחזית, קרבה את החזית לארץ, והסכנה שארץ ישראל תיכבש בידי מדינות הציר היא סכנה ממשית. צריך לזכור שבארץ מטה ההגנה מכין את התוכנית מצדה לכרמל. כלומר, יש אווירה אמיתית, אותנטית של פחד.
ומי שמקבל את הפיקוד זה הילדים. הם יצילו את המצב.
הם... כן, בספר.
כן,
אז
בספר.
אז השמונה בעקבות אחד ובהם ששת בני הקיבוץ, חגי בן העיר וגם הכלב האהוב הנאמן לקש, חושדים באדם מוזר ומסתורי שמשתכן יום אחד בבית נטוש שבקצה הקיבוץ. הם פותחים במאבק אחריו, ובמהלכו הם נקלעים לסכנות אמיתיות רבות ועושים מעשי גבורה. ובסופו של דבר, בזכות התושייה שלהם, האומץ הלב, והעבודה המשותפת, הם פותרים בזמן, את הרגע לפני שזה מאוחר מדי, את תעלומת הזר המוזר, ומסכנים את המזימה שלו תוך סיכון עצמי רב. חגי מציל את חיי חברו, נפצע בעצמו, והכלב האהוב לקש גם נופל קורבן ומת.
תכנים מאוד קשים, צריך להגיד.
וכל זה מתרחש בחברת ילדים שנבנית כעולם אוטונומי. הספר יכול להציג כמובן את חיי הילדים כחיים שמנותקים מההורים כמעט לגמרי. הילדים לא ישנים עם ההורים, לא אוכלים איתם, לא גרים איתם באותו בית, וחגי בן העיר מסתכל בחברת הילדים הקיבוצית בעיניים של זר, והוא מדגיש את העניין הזה שוב ושוב. יובל, אתם מוכנים
לקרוא? כן, זה פנטזיה כזאת של ילדים, שיהיה עולם כזה של ילדים בלי הורים.
נכון, ואנחנו נראה אותה בעוד כמה ספרים שנקרא איך הפנטזיה הזאת, אבל השאלה המעניינת היא גם למה המבוגרים מוכנים לקבל את הפנטזיה הזאת, וכמובן שיש לזה תשובה.
כי גם הם היו ילדים פעם אולי.
לא, כי גם הם היו ילדים,
גם אצלנו היה את הדבר הזה.
חוזרים למבוגרים ומקבלים את האישור ואת השמחות שלהם.
אבל פה אצלנו גם היה את הדבר הזה ממש. זאת אומרת, באמת הייתה שם חברת ילדים בקיבוצים, באמת הם גרו לבד, באמת היה את הדבר הזה.
אז אני יכולה לקרוא את הציטטה הזאת?
כן. בזמן שאני מספר עליו, לנו הילדים בקיבוץ, בבתי ילדים בקיבוץ, בבתי ילדים ולא בבתי ההורים. ומהו קיבוץ? אתם יודעים בוודאי. האם יש ילד בארץ שלא יתארח פעם בקיבוץ? לילדים בקיבוץ נפלא. גן עדן ממש.
תחשבו להקיוכם לעומת כל הספרות שנכתבת היום על הילדות בקיבוץ.
על הלינה המשותפת, הגיהנום.
כן, פנטסטי הקטע הזה.
כך לפחות חשבתי לי, בן העיר שכמותי. ההורים באים לבקר אותם בבית הילדים, והילדים באים לכמה שעות לחדר ההורים, וזהו זה. הגדולים כמעט שלא מבלבלים לילדים את המוח. לא אומרים להם כך עשו וכך אל תעשו. זה טוב וזה רע. ממש כמו עורכים, הורים של שבת, תענוג. הילדים חיים בבית הילדים, והיא מורה או מטפלת. לא נורא, אפשר להסתדר, כפי שתראו בהמשך סיפורי.
אוקיי, אז ברור איך נוצר עולם הילדים האוטונומי. הוא נוצר גם בגלל ההפרדה הזאת בין מבוגרים לילדים, אבל גם מפני שהוא נתן ביטוי ללשון הדבורה של הילדים, ואפילו שומו שמיים ללשון שלג, באיזשהו מקום הנותרים אומרים לילדים, היי חבריה, אמרו הם, התחרבנו כעוגן. זאת אומרת, זה באמת היה מאוד מאוד יוצא דופן. בנוסף, צ'רנוביץ' גם נענתה להצעה של נחום גוטמן שהילד המספר יהיה כביכול המאייר, ואז נוצרה תחושה שהספר כולו נוצר ללא התערבות סמכותית של המבוגרים, וזה זכה לביקורת. בעיתון על המשמר נכתב על זה:
הקטנת מקומו של המבוגר בכל הפרשה הזאת והעמדתם הגמורה מצד המאורעות עלולה לעורר בילד זלזול מה ביחס לעולם הגדולים, והרי מתכוונים ליצור הרמוניה בין שני העולמות האלה.
איזה פרוצים אנחנו המבוגרים?
אז למה בכל זאת המבוגרים ימצאו את הספר? בגלל כמה סיבות. סיבה אחת הייתה, כמו שאמרתי לפני רגע, שברגע הקריטי, בכל זאת הילדים פונים למבוגרים ומבקשים את עזרתם. וכשהם נפגשים עם הנותרים, אז המבוגרים אומרים שהילדים עשו בעצם את עבודת הילדים, אבל מאותו רגע זה מסתיים, היפוך התפקידים, והילדים מקבלים את העובדה שהמבוגרים נוטלים פיקוד. כלומר, הסמכות ההורית איננה נפגמת. ואחרת נוגעת לימים שבהם נכתב הספר. צריך לזכור שזה ימים גורליים ליישוב. תומה של מלחמה אחת וסיפה של מלחמה חדשה. ולכן המלחמה מקבלת מקום מרכזי בספר שביקש לגייס את ילדי ישראל למאבק על הארץ. לגייס אותם לא רק באופן רוחני, אלא גם ללמד אותם איך להילחם. כאשר אבא של חגי שהתגייס לצבא בא לחופשה, הוא מקנה לחגי ידע רב על כלי הנשק השונים, והוא מעדכן אותו בכל מהלכי המלחמה, והידע הזה מצטייר כחיוני למהלך העלילה וממלא תפקיד חשוב בהצלחתם של הילדים, וכך גם כתבו על זה בעל המשמר. הספר הזה היה לרב מחר אדיר, והוא ראה אור בעשרות מהדורות. על העותק הפרטי שלי משנת 1980 נכתב שזו המהדורה ה-20, תארו לעצמכם. ואני, כשקראתי את הספר, שמתי לב שבני הצעיר אבנר טרח לרשום את שמו באותיות קידוש הלבנה כמה פעמים על גבי הספר הזה, משהו לא עשה אף פעם בספרים אחרים. אולי הוא רצה להבטיח את הבעלות על העותק המבוקש הזה.
כן.
בכל מקרה, זה היה הספר הפרטי של אבנר, וכך גם היו עשרות אלפי העותקים האחרים בבעלותם של הילדים בישראל, ואנחנו נצרף אותו היום לאחר כבוד רב למדף הילדים שלנו.
אז זה מדהים, אבל איך גם ספר שנתפס כחותר תחת הערכים מסוימים של החברה, אז בסופו של דבר הצליחו להגיד, אוקיי, אנחנו יכולים להשתמש בו בצורה דידקטית. לא רק להכיל אותו. הנה, כן, למה אנחנו יכולים להכיל אותו? כי הילדים לומדים מזה להילחם.
מדהים ש... וזה מה שנאמר גם בעל המשמר, אולי יש לנו דקה לקרוא את זה.
הספר מסוגל לחנך את הילד שלנו לדבר אחד הנחוץ לנו בתנאי חיינו, הבנת צורכי ההגנה בארץ ותפקידו של הילד בכך. הוא מלמד אותנו את סוד השתיקה ואת סוד המעשה.
צברים של ממש.
פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת, והאמת שאני נרגשת לקראת שבוע הבא. אמרת שנדבר על אמיל והבלשים, וואו, מאוד מרגש.
איזה כיף.
תודה רבה לך.
כל טוב.
להתראות.
Thank you.